אני חושבת שקריאות שקוראות את אדם סמית כמישהו שכל מה שאכפת היה לו זה לשחרר את השוק, במשמעות של לשחרר את השוק מהממשלה, עושה לו סוג של עוול. יותר חמור מזה, הוא פשוט, הוא מפספס את התרומה הגדולה של אדם סמית, גם למה שאנחנו קוראים היום מדעי הכלכלה, ויותר חשוב מזה באמת למדעי החברה, מדעי האדם.
היי, אני אילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. היום תאזינו לפרק לא שגרתי של הצוללת, שבו נדבר על אדם לא שגרתי ומאוד חשוב ומעניין, שאני מניחה ששמעתם עליו. אני מדברת על הפילוסוף והכלכלן הסקוטי מהמאה ה-18, אדם סמית. אם שמעתם על היד הנעלמה כסמל השוק החופשי, אז אני מניחה ששמעתם גם על סמית, או ההפך. בכל מקרה, זה המושג שאדם סמית הכי מזוהה איתו, הוא מופיע בשני הספרים הקנונים שכתב, תיאוריה של הרגש המוסרי ואושר האומות, The Wealth of Nations. סמית נודע גם כאבי הקפיטליזם או אבי השוק החופשי, ולכן לאורך השנים נקשרו בשמו וברעיונות שלו כל מיני מיתוסים, אבל רבים מהם בכלל לא היו נכונים. אז היום נדבר בדיוק על זה. מי באמת היה אדם סמית ולמה התכוון כשדיבר על השוק החופשי? ואתם גם בטח שואלים את עצמכם למה אנחנו מקדישים פרק לאדם סמית דווקא עכשיו. ובכן, חכו בסבלנות ומיד אני אסביר זאת בפתח השיחה עם המומחית שלנו היום, דוקטור רוני הירש. הירש היא מומחית לתיאוריה פוליטית והיסטוריה של מחשבה הכלכלית. היא מרצה בחירה באוניברסיטת חיפה, בבית הספר למדעי המדינה ובתוכנית פקם, וכן היא חוקרת את ההיסטוריה של מושג הרווח מאדם סמית ועד ימינו. האזנה נעימה. שלום דוקטור רוני הירש, ברוכה הבאה לצוללת.
טוב מאוד להיות פה.
טוב, אז אנחנו נפגשות פה בעצם 7 חודשים אחרי המפגש הראשון שלנו, שקיימנו ממש ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר, ולכן לא שידרנו את הפרק אז. ומטרת המפגש שהוא הייתה לדבר על אדם סמית, מי שנחשב בעיני אנשים מסוימים כאבי הקפיטליזם, אחד הכלכלנים הראשונים, בעיתוי שהיה עיתוי מעניין 300 שנים לאחר שנולד. ועכשיו אנחנו כבר בחודש מאי 2024, זאת אומרת 301 שנים אחרי שנולד, ואנחנו מתכנסות עדיין לדבר על אדם סמית, ובשיחה שהמאזינים ישמעו, הם לא ידעו בדיוק להבחין מה שייך לשיחה הראשונה ומה שייך לשיחה העדכנית, אבל אם הם ישמעו על אירועי מלחמה ואירועים כלכליים עדכניים, אז הם יבינו שזה שייך לשיחה השנייה שלנו. אוקיי, אז בואי נתחיל ממש מההתחלה. ואני אשמח לשמוע ממך בעצם איך המחקר האישי שלך מעולמות התיאוריה הפוליטית וההיסטוריה של המחשבה הכלכלית קשור לאדם סמית, איך הגעת אליו?
אוקיי, אז הדרך שלי לאדם סמית הייתה קצת הכלכלה, לאדם סמית ובכלל הכלכלה הקלאסית. אני מהאנשים שהתחילו את לימודי הדוקטורט שלהם אחרי המשבר הכלכלי של 2008, ואפלה ופלא, הרבה מאיתנו רצו לכתוב על המשבר. אז אני החלטתי לכתוב ספציפית על קשר בין סיכון ורווח. חשבתי שהוא קשר חדש מאוד, פיננסי מאוד, שקשור למערכת הכלכלית שאנחנו חיים בה היום. עד שמנחה שלי אמר לי, טוב, זה מאוד נחמד, שזיהית פה קשר בין רווח וסיכון, אבל מה היה קודם? אז אמרתי, לא יודעת, בוא נבדוק. ראיתי שרווח וסיכון הולכים מאוד מאוד אחורה, כלומר כל כלכלן קנוני שאני פתחתי, היה שם משהו על קשר בין סיכון ורווח, והלכתי עוד ועוד אחורה, אבל סמית נתן לזה פעם ראשונה ניסוח מאוד מהודק, וגם שהפך להיות אחרי זה מאוד מאוד מקובל ונפוץ, כלומר כולם ציטטו אחרי זה את אדם סמית, כדי להגיד בדיוק את זה, כלומר מי שלוקח סיכונים, הוא מגיע לו איזשהו רווח על זה, למה יש רווחים? כי יש סיכונים, ומישהו צריך לקחת אותם.
וכשאת התחלת להכיר את אדם סמית, נחשפת לאדם סמית שונה מכפי שרבים איתנו שומעים עליו, האיש מאחורי יד הנעלמה ועוד כל מיני מיתוסים שהתכנסנו להפריך לפחות את חלקם היום.
אז כן, אפשר לומר שזה הייתה באמת היכרות ראשונית, ובאתי עם אותם דעות קדומות, אבל כל מי שבא מהתחום שלי מתיאוריה פוליטית כבר יודע שלסמית יש עוד צדדים, שהוא כתב גם ספר מאוד חשוב על בעצם הפסיכולוגיה האנושית, פילוסופיה האנושית, אז זה לא שהופתעתי, גם לא הופתעתי מזה שבן אדם שנחשב פילוסוף של הנאורות, אמר דברים שנשמעים מאוד נאורים. אז כן, אז בוא נגיד שבתוך מחקר אדם סמית, כל האנשים שאני קראתי, וזה הולך אחורה עד שנות ה-70 לפחות, כבר קראו איזשהו אדם סמית הרבה יותר מעניין מהקריקטורה שיש לנו היום.
רוני, מה הרבה אנשים לא מבינים לגבי אדם סמית והאופן שבו הוא ראה באמת את החברה והכלכלה?
כן, אז אני חושבת שקריאות שקוראות את אדם סמית כמישהו שכל מה שאכפת היה לו זה לשחרר את השוק, במשמעות של לשחרר את השוק מהממשלה, עושה לו סוג של עוול, יותר חמור מזה, הוא פשוט, הוא מפספס את התרומה הגדולה של אדם סמית, גם למה שאנחנו קוראים היום מדעי הכלכלה, ויותר חשוב מזה באמת למדעי החברה, מדעי האדם. אדם סמית הוא מונע מתפיסה של צדק, זה קצת מילה שקשה לייחס לו בגלל כל מה שהמילה צדק עברה במאה ה-20, אבל בעיקרון הוא בן אדם שמונע מתפיסה של צדק. אחד הדברים שמעניינים אותו זה איך לדאוג לאנשים שהם הגורמים היצרנים היחידים בחברה, האנשים שעובדים. הוא אומר, האנשים שמלבישים ומאכילים ונותנים מחסה לכל האנשים, מן הראוי שלפחות להם יהיה גם מחסה ומזון ולבוש הולם. המוטיבציה שלו היא לייצר מערכת יותר צודקת. והמילה כאן מערכת היא חשובה, כלומר הוא בן אדם שחשב על הדברים האלה כמערכת, מערכת שיש בתוכה גורמים כלכליים, גורמים מדיניים, גורמים נפשיים. מאוד עניין אותו שאלה של איך הכוח מתחלק בחברה, ואיך אנשים בעלי סמכות קיבלו את הסמכות שלהם, והאם הם עושים את הדבר הראוי עם הסמכות שלהם. כלומר, התפיסה שלו פשוט לא הייתה ממוקדת בצורה הזו רק בדבר הזה שנקרא שוק. אז עכשיו, לתוך כל המערכת הגדולה הזו, כן, הוא הכניס אלמנט מאוד חשוב של חופש, שהוא מה שבאמת כל כך
מזוהה איתו.
כן, וכל כך הדליק אנשים, כן? כל כך אנשים חזרו אליו בגלל שכל הזמן אנשים חיפשו את האלמנט הזה של חופש שהשוק נותן. אבל אנשים גם בגדו ברעיון הזה של חופש של השוק, ואני חושבת שאסכולת שיקגו, שאולי הכי מזוהה עם אדם סמית, שהרדיקליות שלו מתבטאת במין הפרדה מוחלטת של השוק מהמדינה, הם אולי בסופו של דבר הכי בגדו ברעיון הזה ששוק אמור לשרת את החופש של האדם.
מה שבטוח, אדם סמית לא היה ליברטריאן.
נכון, בגלל שהתפיסה שלו של חופש הייתה תפיסה יותר רחבה, אני חושבת, מהתפיסה של ליברטריאנים. ליברטריאנים מאוד חשוב להם להרחיק התערבות פטרנליסטית ממשלתית מתחומים שהם מגדירים פרטיים או חברתיים. כלומר, מהספירה האישית של החיים שלי, שם אני לא רוצה לראות יד מכוונת של ממשלות. אדם סמית דיבר על שוק חופשי כשוק שיש לה חירות שבו גם ערך פוזיטיבי, לא רק חירות שלילית כזו של אל תעשו לי ואל תיכנסו לי לעניינים, אלא מין שוק שיש בו איזשהו מקום לאפשרויות. אולי זה קצת מרחיק לכת לומר את זה, אבל אצל אדם סמית היה מאוד חשוב שלא יהיו שחקנים פרטיים שיש להם הרבה כוח, כי הדבר הזה שולל ממני את החופש שלי כמעט או אפילו יותר מאשר כשהממשלה נכנסת ומכתיבה לי מה לעשות. ואנחנו רואים את זה למשל היום באמת בחברות הטק הגדולות, שהכוח שלהם גם להיכנס לנו לחיים הפרטיים, וגם העסקים שעובדים דרכם מאוד מאוד צריכים להיות מאוד כפופים לכל תכתיב שהם נותנים, ותלויים בשביל המשך הקיום שלהם בכל מיני, גם משלמים רנטות נורא גדולות. כלומר, אנחנו יכולים לראות איך חברה פרטית, דווקא בגלל היעדר הפיקוח הממשלתי, יכולה מאוד מאוד לשלול מאיתנו כפרטים, כעסקים קטנים, את החירויות שלנו. ואני חושבת שזו נקודה שהלכה לאיבוד בתפיסה הליברטריאנית של שוק חופשי.
קצת, הוא גם פעל באמת במאה ה-18, והמערכת הכלכלית הזו הייתה שונה לגמרי. המושג קפיטליזם לא היה קיים. למעשה, מדע הכלכלה בכלל לא היה קיים אז. את יכולה טיפה לדבר על הארכיטקטורה של הכלכלה שהייתה קיימת אז? על איזה כלכלה אנחנו מדברות?
טוב, אני לא היסטוריונית של המאה ה-18, אני יודעת בגדול שדבר ראשון, אחד הדברים שנוהגים לומר על סמית, היסטוריונים, אנשים שחקרו את זה, זה שהוא באמת חי בתחילת ניצני המהפכה התעשייתית, אך התעלם ממנה לחלוטין, ובאמת ניסח איזושהי תורה שנכונה לעולם שלפני המהפכה התעשייתית. אנחנו היום חושבים על כלכלה קודם כל דרך תאגידים. אצל אדם סמית, דבר ראשון, הוא אויב גדול של תאגידים, ושל התאגידים של פעם, שהיו עוד יותר חזקים, שבאמת היה להם סמכויות של מדינה. אבל אצל סמית הוא חושב על משקים מאוד קטנים, שיש בהם כמה עובדים, או שיש בהם בעצם משפחה. אז גם הרעיון שלו של חלוקת העבודה, אני חושבת שאצלנו כולם, כשאומרים חלוקת עבודה, כולם מדמים מין פורד כזה, מין פסי יצור ארוכים, ומכון כבד, ועובדים שכל מה שהם עושים זה מושכים באיזה מנוף. אבל אדם סמית, כמובן, הדוגמה המפורסמת שלו זה מפעל הסיכות.
לפני שנרד עוד לעומקם של הכתבים של סמית ונפרק לא מעט מיתוסים לגביו, בואי נדבר ככה קצרות על הביוגרפיה שלו ועל מה שאנחנו יודעים על אדם סמית האדם וגם האקדמאי והפילוסוף. אולי פה נכון גם להקדים ולציין שאנחנו קוראים לו כלכלן, אבל למעשה הוא לא היה כלכלן, כי מדע הכלכלה לא היה קיים, אז הוא היה פילוסוף, הוא היה רוצה לפילוסופיה וכתב ספרים בתחום הזה, תכף נרחיב. אז אני אתחיל בספר עליו ואת מוזמנת להצטרף. אז אדם סמית נולד לאביו, אדם סמית, שהוא היה עורך דין ופקיד מכס, ולאמו מרגרט דאגלס, ומצבה הכלכלי של המשפחה היה סך הכל די טוב. אנחנו לא יודעים הרבה לגבי הילדות של סמית, אבל כן ידוע שאביו נפטר כמה חודשים לאחר לידתו. ועוד פרט מעניין בביוגרפיה שלו, שנתקלתי בו שוב ושוב, כי הוא כנראה באמת פיקנטי, הוא שבסביבות גיל 4 הוא נחטף בידי צוענים, והדוד שלו הוא זה שיצא במרדף כדי להצילו, וגם הצליח בכך לשמחתנו. עיתונאי סקוטי בשם ג'ון ריי, שהיה הביוגרף הראשי של סמית, כתב על התקרית הזו כך: "He would have made, I fear, a poor gypsy." אני חושש שאדם סמית היה הופך לצועני די גרוע. בגיל 14 בלבד, אדם סמית התחיל ללמוד באוניברסיטה, אוניברסיטת גלזגו. הוא נמשך כבר בשלב הזה לתחום הפילוסופיה. לאחר מכן הוא החל ללמוד באוניברסיטת אוקספורד, שכבר אז אני מניחה הייתה נחשבת ויוקרתית, שאליה, רוני, תאמיני או לא, הוא הגיע ברכיבה על סוס. ככל הנראה, מה לעשות, המאה ה-18.
מחדשת לי פה המון פרטים על אדם סמית שאני לא הכרתי.
אז לגבי הסוס יש כל מיני, יש כל מיני השערות, אבל ראיתי שזה מצוין, אז בחרתי גם כן לספר על כך. זה הגיוני, את יודעת, בכל זאת, לא היו אז מכוניות, ואף לא רכבת. כשחזר לסקוטלנד, אדם סמית התחיל לתת הרצאות בעיר אדינבורו, מרטוריקה ועד היסטוריה, ובגיל 27 הוא מונה לפרופסור ללוגיקה באוניברסיטת גלזגו, ובהמשך הוא היה פרופסור לפילוסופיה מוסרית, ועוסק באתיקה, תורת משפט וכלכלה פוליטית.
צריך לזכור שההתפתחות האינטלקטואלית של אדם סמית היא גם מאוד מושפעת מהחברות ארוכת השנים שהיה לו עם דייוויד יום, שגם הוא היה כמובן פילוסוף ידוע של הנאורות, ואחד שיותר הסתבך, שדעותם נחשבו יותר אפיקורסיות. עוד דבר חשוב בביוגרפיה של אדם סמית זה שהיה לו נסיעה ארוכה לאירופה. במסגרת הנסיעה הזו הוא היה בצרפת תקופה, ושם הוא נפגש עם כלכלנים צרפתים חדשניים.
כבר היו אז כלכלנים? כי חשבתי שהכלכלה התפתחה בהמשך.
כלכלנים לשיטתנו, פחות לשיטתם. אצלם הכל זה כלכלה פוליטית. זה מדע שהוא קצת מוכוון מדינאים. כלומר, הוא מדע ששואל מה צריכה להיות המדיניות בשביל להשיג כל מיני מטרות. ואדם סמית באמת נכנס לתוך הזירה הזו של הכלכלה הפוליטית עם ביקורת מאוד קשה על הנוהג של אותה תקופה. אז עם מי סמית מתווכח? הוא מתווכח עם כותבי פמפלטים, עם אנשים שבעצם שם הרבה יותר ברור הקשר בין כלכלה ומדיניות. כלומר זה יועצים, זה יועצים של מדינאים או אנשים שמתחרים ביניהם על הצעתו של מי תילקח, ושם העצות היו באמת פחות כלכליות פרופר. היום מסתכלים על המרקנטליזם ואומרים זה bad economics, אבל זה לא היה בכלל economics. זה באמת,
כשאת אומרת מרקנטליזם, למה את מתכוונת?
מרקנטליזם זה שיטה שאומרת בעצם הכלכלה המדינית, הכלכלה המקומית, המשק הספציפי של מדינה או של אימפריה, הוא בעצם בתחרות עם משקים אחרים, והוא צריך להיות הכי חזק שאפשר. יש כאן מין מאזן כוחות, וזה הרעיון שהם חשבו על כלכלה כמאזן של כוחות. ואז הם אמרו, בתוך הניסיון שלנו להיות הכי חזקים שאפשר, מה אנחנו צריכים לעשות? טוב, ברור שאנחנו צריכים לייצא הרבה ולייבא מעט. אנחנו רוצים כסף. אנחנו רוצים לצבור ממש כסף וזהב, קונקרטים, פיזיים, שיהיו לנו במחסנים, כי זה נותן לנו כוח על פני היריבים שלנו. אבל עיקר העניין שלהם לא היה כלכלה פרופר. נכנס אדם סמית, ופתאום הוא נותן לנו הרבה יותר כלים. הגבול מתשטש. הכלכלה הפוליטית הזו כבר יותר דומה לכלכלה, ופחות לפוליטיקה.
אוקיי, אז בואי נחזור ככה לציר הזמן של אדם סמית, ונדבר על שני הספרים שהוא כתב בפרש של 17 שנים, האחד מהשני, והקנו לו את תהילתו, בעיקר הספר השני, אושר האומות, The Wealth of Nations, אבל את הספר הראשון הוא פרסם בגיל יחסית צעיר, 37, The Theory of Moral Sentiments, תיאוריה של הרגש המוסרי, ומשם, אחרי שעסק בנושאים כמו סימפתיה ואמפתיה, לכאורה הוא עשה סיבוב פרסה וכתב את The Wealth of Nations, ספר שעסק באנוכיות ובאינטרס האישי. והוא יצא לאור בשנת 1776. אז רוני, באמת אנחנו מדברות על סתירה שקיימת בין שני הספרים האלה?
אז זה ויכוח מאוד ישן, אני מהמחנה שאומר כמובן שלא, אבל צריך להבין מאיפה זה בא, מאיפה באו הטענות האלה, והם באמת באו מקריאות שעשו רדוקציה של עושר העמים, למין ספר כזה שהוא רק כלכלי, ורק אינטרס פרטי, ורק שוק, ובלי מדינה, אז לדבר על סתירה ביניהם, זה איזושהי אג'נדה. האג'נדה שהובילה לאדם סמית, ממציא השוק החופשי, אדם סמית והיד הנעלמה, אדם סמית והקפיטליזם. מבחינתי, עושר האומות הוא ספר של הנאורות, הוא מבקש לעשות רפורמה, הוא ספר שאכפת לו משאלה מה זה ממשל תקין, ואיך אנחנו ניקח את המערכת הזו, נשתמש בה בצורה יעילה, שהיא גם צורה שמיטיבה עם כל האנשים. אז כמו שכבר אמרתי, יש כאן את הוויכוח עם התפיסה המרקנטיליסטית, וזה באמת ויכוח עומק על מה זה כלכלה, ומה אומרים עושר האומות. לכולם היה תפיסה של עושר בעין, עושר האומות. למרקנטיליסטים כאמור, עושר זה פשוט כסף וזהב, ושיש לנו את היתרת סחר החיובית, אז אדם סמית נשען פה על מסורת, הוא לא המציא את זה. והוא אומר, עושר זה בכלל לא כסף, וזו נקודה ממש ממש חשובה. הוא אומר, עושר זה דברים. זה הדברים שאנחנו צריכים, זה הדברים צריכים, כלומר, קודם כל, מזון, מלבוש ומחסה, אבל הוא אומר, גם הדברים שנותנים לנו הנאה, וגם הדברים שנותנים לנו בידור, וגם הדברים שנותנים לנו תרבות והשכלה, כלומר, הדברים האלה, הם מגדירים את האושר של האומה.
כלומר, הוא התכוון אושר גם במובן האינטלקטואלי והתרבותי, לזה את חותרת?
לגמרי, לגמרי. אצל סמית, הרבה אנשים אומרים, סמית האמין בצמיחה לפני כולנו, ואני מאוד לא אוהבת שאומרים את זה, כי סמית הוא האמין שכן, ככל שיהיה לנו יתרה יותר טוב, צריך להגיד שנייה מילה על מה זה יתרה, אז בעצם המדע של כלכלה מדינית הוא מדע של מה אנחנו, איך אנחנו בדיוק מסדירים את הדבר הזה, שאפשר שקבוצה מסוימת תעבוד ותאכיל קבוצה הרבה יותר גדולה של אנשים, ואז מה אנחנו נעשה עם היתרה הזו? זה בעצם מדע של surplus, של יתרה, איך אנחנו מגדילים את היתרה הזו, מה אנחנו עושים עם היתרה הזו, איך אנחנו מחלקים את היתרה, זה בעצם הופך להיות המדע מדינה הזה שנקרא כלכלה פוליטית.
אז אם אנחנו מדברים על הנושא באמת של שוק חופשי ומעורבות ממשלתית, מה אדם סמית אומר על זה?
אוקיי, אז היינו כאן בסצנה הזו של יש לנו קבוצת עובדים ויש לנו יתרה, ואנחנו רוצים עכשיו לדעת מה לעשות עם היתרה. כי איך אנחנו מגדילים את ההוגה? אצל סמית אנחנו מגדילים את ההוגה על ידי זה שאנחנו מגדילים את הכמות האנשים העובדת. ככל שיהיה לנו מעמד עובדים גדול יותר, אז יהיה לנו יותר עושר, ויהיה לנו את כל מה שבא עם העושר הזה, זה לא רק צמיחה חומרית, זה גם באמת, ברגע שיש לנו יותר דברים, אז יש לנו גם יכולת להתפתח מבחינה תרבותית, מבחינה ערכית, מבחינת הנורמות השלטוניות שלנו, זה הכל חבילה אחת.
אני מניחה שאם שלי היום, כלכלנים, איך מגדילים את ההוגה, איך מייצרים צמיחה, הם יגידו דברים שונים מאשר אדם סמית. הם יגידו שזה קורה על ידי אינטגרציה בין שווקים, גלובליזציה, על ידי הכנסה של יותר טכנולוגיה, כדי לייצר עבודה שהיא כמה שיותר יעילה. זאת אומרת, אני חושבת שהפרשנות הזו של אדם סמית כבר לא תקפה יותר.
צריך לזכור שאדם סמית עובד באיזשהו מתווה תיאורטי, שיש בו כלים אחרים ודגשים אחרים. אבל למשל היום, אני עדיין חושבת שהרבה כלכלנים תופסים גידול קבוע באוכלוסייה, כדבר שהוא תורם לצמיחה. בסופו של דבר יש איזושהי תפיסה שאומרת, חשוב שיהיו כמה שיותר ידיים עובדות בשביל, בסופו של דבר, להגדיל פרודוקטיביות. אנחנו באמת חיים בעולם מאוד מאוד שונה, ואת השינוי ראו כבר בחילופי המאה, כלומר 30-40 שנה אחרי שאדם סמית כותב, המאה ה-19 נפתחת עם מלטוס, ומלטוס אומר לנו, כן, גידול באוכלוסייה זה דבר מצוין, עד שנגמר האוכל, ואז מה עושים? אז כל המאה ה-19 היא כבר התמודדות בעצם עם הרעיון הזה שיש גבולות לצמיחה, ויש גבולות למשאבים שלנו, ושצריך להגדיל את הסקטורים הנכונים, זה כבר אולי יגלוש בארץ יותר מדי לפוליטיקה מקומית, אבל למלטוס היה נורא חשוב שיגדילו את האוכלוסייה הכפרית, כי היא אוכלוסייה שעובדת, שמייצרת אוכל. כמובן אנחנו בתוך המאה ה-19 מתחילות להיות בעיות עצומות של אבטלה. לא בעיה שאדם סמית התמודד איתה. כלומר, ריבוי כזה של הכוח העובד, בלי שיש לו מקורות תעסוקה, הוא בעיה נורא נורא חמורה, ושוב, זה לא דבר חדש. אז כן, כל מיני רעיונות של אדם סמית בהחלט מאותגרים, ככל שהמהפכה התעשייתית, עליה הוא לא כותב בכלל, למרות שהיא בעצם כבר התחילה, וכמובן המציאות העכשווית שלנו. אבל גם הרעיונות של לדאוג לעובדים, וגם הרעיון של שכר צריך להיות משמעותי, נדיב, מאפשר חיים, מאפשר התרבות, מאפשר גדילה של הסקטור הזה, הם לא רעיונות שבעצם אפשר לזנוח היום לחלוטין, להפך, ויש הרבה כלכלנים שכן תומכים ברעיון הזה, שכן רוצים להגדיל גם את כוח הקנייה של העובדים, וגם את העצמאות שלהם, את העצמאות הכלכלית של אזרחים במדינה דמוקרטית.
ואת אומרת, רוני, שיש גם צד שני למטבע כאן.
ואצלי, במחקר שלי, זה הנקודה הכי חשובה, שהוא לא רק חושב שצריך להגדיל את החלקם של העובדים על מנת להגדיל את הטוב הכללי בחברה, אלא הוא באמת חושב שרווחים גבוהים משחיתים מידות. רווחים גבוהים זה מה שמייצר עצלנות ונהנתנות וגם חנופה.
בהקשר הזה אפשר להקריא ציטוט של סמית מתוך עושר העמים, שאומר כך, וזה בתרגום לעברית, הסוחרים והאדונים שלנו מתלוננים הרבה על ההשפעות הרעות של שכר גבוה בהעלאת המחיר והפחתת מחירת הסחורות. הם לא אומרים דבר על ההשפעות הרעות של רווחים גבוהים.
אז שוב, עולם בלי מיקון כבד ובלי ריכוזים עצומים של עושר שבא מתוך מיקון וכל זה, אז בעולם הזה, אם אתה מוכר של מוצרים, אז אתה כל הזמן צריך למכור אותם כדי לחיות מזה, ואתה כל הזמן צריך לקנות חדשים, ואם אתה יצרן, אתה כל...
כלומר... זאת אומרת, הוא התייחס גם לטבע האדם, כמי שזקוק לאיזשהו תמריץ מתמיד, להמשיך ולעשות, להמשיך ולהתפתח, ואם בעצם לכאורה אתה הופך לאיזה עשיר מופלג, אז אתה קצת מאבד את הפואנטה, את המוטיבציה?
אני חושבת שסמית הוא קצת הפרומו בכלל של ובר. אני לא יודעת למה יותר אנשים לא מדברים על זה, כאילו... מקס ובר שאמר לנו, האתיקה הפרוטסטנטית, כן, היא צמיחה את הקפיטליזם מתוך זה שאנשים היו נורא נורא חרוצים, כי הם היו צריכים להוכיח שהם נבחרו לגאולה, whatever. אבל אצל אדם סמית זה אותו דבר. אנשים, הוא רוצה עולם שיש בו רווחים, וזה גם נקודה שחשובה אצלי, כי אני אומרת כל הזמן, יש לי בעצם פרויקט הרבה יותר רחב על ההיסטוריה של מושג הרווח, ואותי מה שמעניין זה באמת, האם חברה צודקת עדיין יכולה שיהיה בתוכה בכלל דבר כזה כמו רווח? ואני אומרת, לצורך הדיון, אני הולכת עכשיו עם אדם סמית. ומה אדם סמית אמר? כן, אפשר, אבל צריך מאוד מאוד למשטר את המושג הזה.
אוקיי, אז איך מייצרים את המשטור הזה, יחד עם החופש, שהוא חלק כל כך גדול בתיאוריה של אדם סמית?
זה בדיוק הנקודה. למה בעצם אדם סמית אומר, צריך להסיר התערבות ממשלתית? כי ההתערבות הממשלתית בתקופתו הייתה התערבות ממשלתית שנתנה זכויות יתר לגורמים מסוימים, לסקטורים מסוימים, ליצרנים נניח של חיטה, מכסי מגן, כלומר ההתערבות הממשלתית הייתה התערבות שמונעת תחרות חופשית. היה חוקים שנועדו להגן על השכבות החלשות, אבל סמית אמר, הם לא עבדו בצורה, והרבה יגידו אחריו, הם לא היו יעילים. מה שבאמת יעזור לציבור העובדים, ל-working poor, זה שוק תחרותי. בזמן האחרון באמת מדברים קצת על ההיסטוריית ההתקבלות של אדם סמית, אז אסכולת שיקגו, חלק מהרדיקליות של השוק החופשי, מאוד מאוד נשענת על איזשהו דימוי של אדם סמית, בדיוק אותו דימוי שבו פתחנו, הדימוי הזה של אדם סמית כאבי השוק הבלתי מרוסן. אני מלמדת קורס שקוראים לו דמוקרטיה והשוק החופשי. וסטודנטים אמרו לי, את יודעת, לקח לנו כמה זמן להבין שזה קורס על תחרות. אמרתי, מה זאת אומרת? יש שוק חופשי בכותרת. הם אמרו, כן, אבל חשבנו חופשי. חופשי מהתערבות ממשלתית. ואז פתאום אמרתי, וואו. אז המושג הזה שוק חופשי, שאצל אדם סמית יש לו את שתי המשמעויות. הוא באמת רוצה שוק חופשי מהתערבות ממשלתית, אבל אך ורק בכדי להבטיח תחרות. תחרות בין בעלי ההון, תחרות בין האנשים שחיים מרווח. מה יגרום לרווח להיות נמוך?
רוני, אם אדם סמית היה חי היום, איך לדעת איך הוא היה מתייחס למוסד כמו רשות התחרות בישראל, שקיימת בתצורה זו או אחרת במרבית המדינות המערביות? הוא היה חושב שזה מוסד ראוי, מבורך?
אז אני לתפיסתי רואה באדם סמית באמת כלכלן של תחרות. כלומר שהפירוש המרכזי שלו לשוק חופשי הוא שוק שמאפשר תחרות, הוא היה נגד תאגידים גדולים, אז רשות, אמנם רשות ממשלתית, אבל רשות שכל התפקיד שלה היא בעצם לזהות סברי בקבוק, לזהות חסמים בשוק, לזהות התנהגות מונופוליסטית, לזהות מה שקוראים לו בעצם התנהגות abuse of dominance, זה ביטוי מאוד חזק בחוקי תחרות, כלומר לא רק שאתה חזק, אלא אתה באמת מנצל את זה לדכא תחרות, או חמור מכך, באמת לפגוע בצרכנים, לפגוע בעובדים, אז אני בטוחה שזה היה דבר חיובי בעיניו.
האסוציאציה שלה לי לראש עכשיו היא הנאום הדי מדהים שנתן לפני כ-15 שנים אלן גרינספן, אחרי התפוצצות הבועה של משבר 2008, נפילת בנק השקעות לימן ברדרס, הוא בעצם אומר, כל חיי האמנתי והתחנכתי על השוק החופשי, על כך שהיעדר התערבות זה הדבר הנכון, וכל התפיסה שלי התנפצה עם ההתפרצות של המשבר העצום הזה, שנסמך על ההנחה הזו שצריך לתת לשוק לעשות את שלו.
So the problem here is something which looked to be a very solid edifice, and indeed a critical pillar to market competition and free markets did break down, and I think that, as I said, shocked me. I still do not fully understand why it happened, and obviously to the extent that I figure out where it happened and why, I will change my views. I mean, if the facts change, I will change.
אז אני חושבת שזה היה רגע שבו הרבה כלכלנים שגם השתייכו לאסכולה הזו אולי התפקחו.
לגמרי, ואני באמת חושבת, אני רוצה לנצל את הבמה הזו כדי להגיד, אל תיתנו לאף אחד להגיד לכם שוק חופשי, אם הוא או היא לא מאמינים ששוק חופשי נשען על תחרות, כי זה פשוט סתירה, אין חופש בעולם שיש בו ריכוזיות.
אז בהקשר הזה, אני חושבת שמאוד מאוד חשוב לציין לגבי אדם סמית, שהוא היה מאוד חשדן כלפי תאגידים וכלפי בעלי הון, במיוחד בסיטואציות שבהן הם נפגשים יחד, ואז מייצרים איזושהי קנוניה, כלומר איזשהו קרטל, כדי לייצר סוג של אחידות מחירים, וזה בעצם פועל לרעתו של הציבור, ואני יכולה ממש להקריא את הציטוט מתוך אושר העמים. People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public or in some contrivance to raise prices. הוא בהחלט הבין שקרטל סיטואציה שעלולה לקרות, הוא מחירים דבר שעלול לקרות, והיה מאוד פרו תחרות.
כן, אז שוב, זה חוזר בדיוק לאותו סיפור. סמית שרוצה שכר גבוה ורווחים נמוכים, אומר, תרחיקו את האנשים שחיים מהרווח, מהחוקים. כי הם יחוקקו תמיד חוקים בעד עצמם. אוקיי, אז זה חלק מהרפורמה שלו, וכן, אגב, הוא גם נגד איגודים. הוא באמת, זה באמת, אנחנו רואים פה את ההתחלה של חשיבה ליברלית, שאומרת, אנחנו רוצים מדינה חזקה, ואנחנו רוצים פרטים חזקים. ומה שאנחנו לא אוהבים זה מדינה בתוך מדינה.
לו היה חי היום, ככל הנראה היה אומר לדעתך שכן, נדרשת רגולציה ונדרשת התערבות.
אחד משמעית, כי הוא אמר את זה כבר אז, הוא ממש ממש לא היה נגד התערבות שנועדה למשל למנוע את המפגשים האלה של בעלי ההון. אז הוא אמר, יש לכם את המנהג הזה לרשום את כל ה... לעשות איזה רישום של בעלי עסקים, זה לא טוב. זה צעד אחד לפני תאגיד, אצלו תאגידים, תאגידי הענק האלה שהיו גם מעורבים בפרויקטים קולוניאליסטיים והיו מעורבים בפרויקטים של העבדות, מבחינתו כל הדברים האלה זה צורות השלטון הכי מושחתות שיש, זה לא מדינה, זה לא פרטים, זה מין קיבוץ כזה של בעלי עניין שדואגים אך ורק לאינטרס הפרטי שלהם ואין להם שום מחשבה לא ל-well-being לאורך זמן, לא על הציבור הרחב, לא אנשים שאת עבודתם, מעבודתם הם חיים, כלומר מבחינתו, בין אם זה קורה באקראי כשהם באים והם נפגשים וזה סתם לכיף, והם ככה מטעמים מחירים, ובין אם הם ממסדים את זה בתוך מבנים חוקיים, שוב, את המבנים החוקיים האלה הוא פסל, הוא לא חשב שצריכים להיות הזכויות יתר האלה שתאגידים מקבלים ונותנות להם את כל הכוח הזה.
אוקיי, אבל אם אנחנו חוזרות לציטוט שהתייחסנו אליו קודם, של אותם עוסקים שנפגשים יחד, והפגישה הזו עלולה להתגלגל לכדי קנוניה, תאום מחירים, אז בהמשך שלו, אדם סמית אומר כך, אי אפשר למנוע פגישות כאלה בשום חוק בר אכיפה או כזה העולם את החופש והצדק, אבל בעוד שהחוק אינו יכול למנוע מאנשים העוסקים באותו ענף מלאסף מדי פעם יחדיו, הוא חייב שלא לעשות דבר על מנת להקל על קיום מפגשים כאלה, ובוודאי שלא להפוך אותם לדבר חובה. אז האם אדם סמית האמין ברגולציה, או משהו כזה שהוא יהיה מין יציר קליים?
בעצם מה שהוא אומר פה זה אותו דבר כמו שהוא אומר על, על המכסים, וכמו שהוא אומר על הקרטלים, וכמו שהוא אומר על המונופולים. הוא אומר על, או כמו שאומרים היום, don't.
Don't.
כן. לא צריך להקל עליהם, את הפגישות הם יעשו, את ההסכמים הג'נטלמנים יעשו, ואין לנו הרבה מה לעשות. אבל לא צריך לתת להם זכויות יתר, כשהם עושים את זה. לא צריך לייסד עבורם דברים כמו תאגידים, כמו החברות האלה שמקבלות זיכיון מהממשלה, ואיתו באות המון זכויות יתר. הוא מדבר על זה שלא צריך לעשות רישום רשמי של הפגישות האלה. כלומר, בעצם כאן הוא אומר, החוק אולי לא יכול לאסור על פגישות. חופש ההתכנסות הוא דבר די בסיסי, אבל החוק לא חייב לעזור, ומהבחינה הזו זה כן מהלך של רגולציה, כי אנחנו בעצם מבטלים את זכויות היתר של הקבוצה המאוד חזקה הזו בכלכלה.
אז באילו חוקים, באיזו רגולציה, אדם סמית כן האמין?
דבר ראשון, הוא מאמין במיסוי, והוא מאמין שיש כל מיני תפקידים לממשלה במימון של פרויקטים שהם לא רווחיים, כמו תשתיות, כמו ביטחון, כמו שיטור. הוא כן מאמין שחינוך צריך להיות פרטי, כי זה יגרום למרצים להיות יותר טובים. אם תשלם לכל מרצה פר כמה הוא מעניין אותך, אבל את זה נשים בצד, והוא גם כנראה היה מרצה קריזמטי ומאוד מוכשר, אז זה אוקיי. גם הוא יודע לדבר בשם האינטרס הפרטי שלו. אז ממש אין כאן מצב של שוק שלא נשען על חוק. החוקים היחידים שהוא באמת רצה להסיר זה חסמים לתחרות. אבל חוקים שמעודדים תחרות, חוקים שמנטרלים את הכוח של המעבידים ויכולים לחזק את העובדים, הם חוקים שהם טובים בעיניו. חוקים שמעלים שכר, הם חוקים טובים בעיניו. הוא באמת רצה משהו הרבה יותר כזה, שמתקרב אולי לאידיאל הזה של שוק משוכלל. זה באמת שני עולמות שונים, אוצר, כאילו, מטאפורות שונות, עולמות שונים, אבל כן, משהו בדבר הזה שיש לנו, שהעסקים הם קטנים, שלאף עסק אין מין כוח כזה שמאפשר לו להכתיב מחירים, שבסופו של דבר מה שיכתיב זה באמת איזה resources יש לנו, ומה אנחנו רוצים למכור לאנשים, ובעיקר הפרויקט הזה של כל הזמן להגדיל את העוגה, על מנת שיותר ויותר אנשים ייהנו מהאושר של האומה.
זה מדהים, ככל שאני חושבת על זה, אני מבינה שאם היינו צריכים למקם היום את אדם סמית, בין צד היותר ימני ברמה הכלכלית, ציינו את אסכולת שיקגו, לבין הצד היותר שמאלי, בוא נגיד סוציאל דמוקרטי, הוא היה נוטה יותר לצד השמאלי, ככל הנראה.
חוץ מהקטע הזה שהוא לא בעד איגודים, וחוץ מהקטע הזה שהוא חשב שצריך לבטל את החוקים שמגנים על עניים, כי התחרות תדאג להם יותר טוב. אז יש לו ויש לו, אבל הבנתי. הוא באמת חי בעולם אחר. אבל נראה לי גם חשוב לציין, בהקשר של היום, זה שסמית, סמית, בדיוק אותו סמית שכן היה עקבי בין שני הספרים שלו, הוא דיבר מאוד על התפקיד של המערכת הכלכלית הזו, בעיצוב של האישיות, של התכונות, של האופי של האנשים, והוא אמר, האנשים מסתכלים על המעביד שלהם, הם מסתכלים על בעלי ההון, הם מסתכלים על האנשים העשירים באיזושהי הערצה וחיקוי. ואם הבן אדם שאתה עובד אצלו, או הבן אדם שלצורך העניין מנהל את המדינה שלך, הוא בן אדם שחיים שלו מאוד מופקרים, שמה שאכפת לו זה לצרוך הרבה מוצרי
יוקרה
ובעיקר, הוא ממש מדבר על זה הרבה, הוא אומר על התרבות הזו של אין לך מה לעשות עם הכסף שלך, אז אתה קונה מין אנשי חצר כאלה שהתחנפו אליך. זה התרבות שתחלחל גם לעובדים, יש לו ממש כזה ציטוט הזה, הוא אומר, העובד מעצב את הנוהג שלו לפי מה שהוא רואה אצל המעביד.
עכשיו, מה בנוגע ליד הנעלמה? זה מושג שמופיע 3 פעמים בספרים של אדם סמית, The Invisible
שזה
Hand.
שזה מעט מאוד, כן?
שזה מעט מאוד, יחסית לתהודה שהמושג הזה קיבל. את יודעת, הוא מתייחס לכאורה לאיזה מין מתי קסם כזה שמסדיר את השוק. כל עוד אנשים פועלים למען טובתם האנוכית והאישית, אבל זו בכלל לא הייתה כוונתו המלאה. גם קראתי כל מיני פרשניות שמתייחסות לכך שאדם סמית היה אדם דתי, וכשהוא דיבר על יד הנעלמה, הוא גם דיבר על איזשהו כוח דתי שעושה את פעולתו הקוסמית על השוק. מה אנחנו לא מבינים לגבי הכוונה האמיתית שעמדה מאחורי המושג הזה, יד הנעלמה?
שהיא לא מכשירה כל שחיתות מידות. שנכון, יש מקום מאוד מרכזי לאינטרס של כל פרט, ושכל פרט ירדוף את הרצונות שלו ואת את השאיפות שלו בלי שאף אחד יגיד לו מה לעשות, אבל הדבר הזה הוא מוגבל. הדבר הזה צריך לקרות בתוך סביבה שיש בה תחרות, אין מונופולים, אין תאגידים. כדי שהיד הנעלמה תעבוד, צריך מוסדות. מוסדות מתוקנים, חוקים מתוקנים, רגולציה. אז להגיד שהיד הנעלמה מחליפה את כל הדברים האלה, זה אי הבנה מאוד גדול. כמובן שהוא גם לא מהפכן. הרבה אנשים מדברים על זה שבסופו של דבר העצות שלו הן יחסית שמרניות, כי רגולציה זה לא להפיל עכשיו את כל המשטר הישן, אבל הוא רצה לתקוף את האינטרסים מאוד מאוד חזקים בתקופתו. הציע משהו אחר, ובאופן מפתיע לטעמי, הוא התקבל. הוא נהיה מאוד מאוד פופולרי, ונהיה במשך 300 השנים האלה, הבן אדם שכולם חוזרים אליו בשביל לדבר על, על באמת, על, על חופש, על צדק, ולאט לאט, פחות ופחות, על הדברים האלה, ויותר לדבר, ויותר לעשות בו שימוש ציני.
אז זה באמת מאוד מעניין, איך דווקא הוא הפך לכזה סמל, לאורך כל כך הרבה שנים. אני רק רוצה להוסיף לגבי הנושא של שוק חופשי, שהוא בהחלט עסק בו, שכן, שהוא האמין שכל עוד אנשים פועלים למען האינטרס האישי שלהם, מממשים את הכישרונות שלהם ואת הדבר שהם רוצים לעשות, זה אמור לפעול לטובת הכלל.
כן, כל עוד הם לא אנשים נורא מושחתים עם המון כוח.
כן,
זה הנקודה.
בדיוק,
כן,
נכון.
אנשים וכל הזמן, כל התיאוריה היא תיאוריה של איך אנחנו משפרים את המידות, איך אנחנו מתגברים על ההרצה של אנשים לכל האנשים האלה, למשל המושחתים שחיים באושר מופלג. הרי הוא אומר, זה מאוד מושך אנשים, אנשים מאוד מעריצים את האושר הזה.
תת, זה באמת מה שאומרים על הקפיטליזם, שזו שיטה שהיא בטח לא אידיאלית, אבל היא הכי טובה שמצאנו.
אז אוקיי, אולי זה נכון בעולם שיש בו תחרות, אבל מה עם עולם שאין בו תחרות? אז אנחנו מסתכלים היום על המונופולים הגדולים בטק, שזה נושא שאני גם עובדת עליו, ובקונגרס עכשיו יש ממש מתקפה מסודרת נגד חברות הטק, אז הם אומרים בין היתר, כן, נתנו להם לצבור רווחים ולצבור ולגדול, כי הם היו כל כך חדשנים, אבל היום הם כבר פוגעים בחדשנות. השאלה היא, אפשר ממש לייצר מין סביבה עסקית שבה גם בעלי עסקים קטנים ובינוניים יודעים שהם ישקיעו ויתנו את העבודה ויחיו ויהיו בדיוק האנשים האלה שסמית דמיין עם כל גם האומץ וגם הראייה לרחוק, ואם אפשר באמת לייצר מצב שהם כולם חיים טוב מרווחים בלי שאנחנו משלמים יותר מדי על מוצרים, בלי שהעובדים סופקים. זה סוג של אידיאל. השאלה שלי היא לא האם זה אידיאל או מציאות, אלא האם זה אידיאל ששווה לאמץ ולחשוב על איך עושים רגולציה שמקרבת אותנו לשם.
רוני, יש עוד משהו שלא הזכרנו ושווה לדעת על אדם סמית?
אדם סמית שונא בעלי קרקעות. כאילו, מה זה שונא? זה קצת הגזמתי, אבל זה האויבים הגדולים אצלו וגם אצל ריקרדו, וזה ממשיך אחרי זה. כלומר, האנשים שבאמת שחיים ומרוויחים בלי שהם השקיעו, אומר כזה, לא דאגה ולא עבודה, והם פשוט יושבים על הקרקעות ולוקחים את הרנטה, זה אנשים שהם הכי בזויים בעיני סמית. והוא מאוד מאוד נגד הצורה הזו שבה הבכור יורש, וכל מיני דברים שיצרו חלוקת קרקעות מאוד מאוד לא שוויונית. אז כן, אם יש לאדם סמית אויבים ישירים, זה לא המדינה דווקא, ואולי אפילו לא התאגידים אלא בעלי הקרקעות.
רוני, איך לדעת איך אדם סמית היה מנצח אירועים כלכליים מחודשי המלחמה כאן בישראל? למשל, בתחום התעופה, אל על מתחזקת, כי כמה מחברות התעופה הזרות הפסיקו לבינתיים לטוס לישראל, ומחירי הכרטיסים מזנקים כתוצאה מכך. אפילו רשות התחרות בודקת את הנושא בימים האלה, כי לפחות לתקופה מסוימת במלחמה, היה נראה שאל על היא אכן מונופול, נתח השוק שלה היה גדול מ-50%. היה גם את הניסיון של שר הכלכלה ניר ברקת לרסן מגמה של עליות מחירים דרך עשיית שיימינג לחברות הגדולות. אז אלה ככה דוגמאות על קצה המזלג.
עכשיו, עוד דבר שניר ברקת עשה בין היתר זה לבטל את חוק סימון מחירים. עוד פעם, אז כן, עכשיו השוק החופשי יכול לעשות מה שהוא רוצה, כן? לתמחר מוצרים בצורה הרבה יותר מהירה, ואין צורך גם בכוח האדם שלא כל כך זמין היום, סמן מחירים. אבל אנחנו הרי לא בשוק באמת תחרותי, ולכן רשתות המזון יכולו ואכן ניצלו את הסיטואציה החדשה הזו, שבה אין עליהם כל כך פיקוח על התמחור, לעלות מחירים מתי שהם רוצות וכמה שהם רוצות. אז אם השוק היה באמת חופשי והייתה ביניהם תחרות אמיתית, אולי זה באמת היה מצוין, אבל בשוק כמו שלנו אנחנו חייבים את ההגנות
שהוא
האלה.
שהוא שוק ריכוזי יותר, כן.
חייבים את ההגנות האלה בשביל לשמור דווקא על רמת המחירים. ואל על,
אלא
זה סוגיה...
זה סוגיה שהיא, את יודעת, מהדהדת את הנושא של מונופול. כמובן שהיא לא מונופול, אבל...
היא הפכה דה פקטו למונופול, כי אף אחד אחר לא רוצה להיות פה, וזה קצת למה שאנחנו כל הזמן מתחזקים את חברת התעופה הזו, ונותנים לה בייל-אוטס, ונותנים לה הלוואות בתנאים נוחים, ונותנים לה מעמד, אפילו שהיא פרטית, נותנים לה מעמד קצת של בת חסות של
חברה לאומית,
ממשלה. וזה כי אנחנו רוצים שיהיה לנו פה לפחות חברת תעופה אחת. אז כאן אני אומרת...
איך אדם סמית היה רואה את זה?
אדם סמית נראה לי היה אומר במקרה הזה מה אפשר לעשות, זה הפכה לתשתית. הוא כנראה היה אומר תלאימו, אבל...
תלאימו?
אני חושבת שכן. בגלל שאדם סמית בסוף ספרו כותב בהרחבה על הפרויקטים שהם לא, למרות שהוא אומר תלאימו את הדברים הלא רווחים, כמובן אל על נהייתה מאוד מאוד רווחית ברגע שהיא נהייתה החברה היחידה בשוק. כמובן אם יש פה, אם טיפת החזית שנייה, אז אולי זה כבר לא יהיה כל כך רווחי גם להיות אל על, אם הרי יצטרכו להשבית את כל הטיסות. בקיצור, אדם סמית אמר תשתיות
זה... חזית שנייה את מתכוונת מה, מכיוון איראן?
מכיוון איראן חיזבאללה, כן, אם יסגרו פה את השמיים, אז גם אל על לא תהיה רווחית יותר, אבל הוא אמר תשתיות תשאירו לממשלה, כי אף אחד לא רוצה להתעסק עם זה, וזה דבר נורא נורא חשוב. אז כזו תשתית תחבורתית כזו קריטית, אני חושבת שהוא היה אומר להלאים, אבל...
מעניין.
כן, אני... באמת צריך לשאול אותו.
כן, צריך לשאול אותו. לסיום, למה לדעתך עדיין חשוב ללמוד ולהכיר את אדם סמית? והאם ואיזו תרומה יש לו לחיים הנוכחיים שלנו?
אז מאחר ואני באה מתיאוריה פוליטית, אני לא חייבת שהתיאוריה הכלכלית של אדם סמית תהיה הדבר הכי רלוונטי בעולם למחקר שלי. דווקא כשאני מלמדת למשל לתלמידי פקם, אז אני מתחילה ללמד אותם דווקא את באמת הפרק הזה על, שדיברנו עליו, על איגודי עובדים מול איגודי מעסיקים. בגלל שהשאלה הזו של מה המעמד של איגוד עובדים, של התארגנות של עובדים, הרי היא לא תחרותית. וזה הרבה, היא בולמת תחרות, כן? היא מייצרת סוג של, יחסו עליי בכל מיני צדדים, אבל זה יוצרת סוג של מונופול בשוק העבודה. זו תפיסה מאוד מאוד ותיקה של מה זה ארגוני עובדים. אז נניח, זו שאלה שאנחנו עדיין מתעסקים איתה היום. אנשים שהם ליברליים, שרוצים שוק ליברלי, שוק חופשי ותחרותי, עדיין צריכים לתת תשובה לשאלה האם חשוב או לא חשוב לתת באותו זמן לעובדים להתאגד, ובאיזה תנאים. אז למשל, לתוך הדיון הזה, סמית הוא מאוד מעניין. אבל אני חושבת
הוא לא אהב התאגדויות עובדים, כפי שאמרנו.
הוא לא אהב אף התאגדות. הוא היה מאוד אטומיסט. השוק החופשי שלו באמת לא יכל לכלול התאגדויות, וזו תפיסה שבטח תפיסות כלכליות פרוגרסיביות היום לא אוהבות.
כן, אז את מביאה אותו כקונטרה?
אני מביאה אותו בגלל להזכיר גם שהוא חשב על הדברים האלה, וגם שהוא לא חשב שיש איזה... שהוא אמר, אם לא איגודי עובדים, אז גם לא תאגידים. משני הצדדים, צריך להיות כאן איזשהו איזון. אבל אני חושבת שבאמת הערך של אדם סמית, כתיאורטיקן, כפילוסוף, הוא באמת ערך של להדגיש שוב את ערכים בסיסיים של כבוד האדם, של מה זה צדק, של מה זה... של איך... בעצם אם אני ככה חושבת על המאמרים שאני כתבתי על סמית ורווח, הם בעצם מאמרים ששואלים כמה אי שוויון מותר לנו להגיד, להרשות בחברה ליברלית. שאלה שהיא לא נס לך, היא עדיין מאוד מאוד רלוונטית, ושואלים אותה היום בכל מיני דרכים. אני חושבת שזה בעצם החשיבות של היסטוריה של המחשבה הכלכלית, היסטוריה של המחשבה הפוליטית, זה לתת לנו תשובות שאנחנו כבר לא נותנים היום, לשאלות שאנחנו כן שואלים היום.
ואת יודעת, אם כבר מדברים שוב ושוב על יד הנעלמה, אז לכל הפחות נדע מה באמת המשמעות. אני חושבת שיש לזה ערך רב.
כן, אני חושבת שבסופו של דבר הקסם של הביטוי הוא ברצון שלנו שיהיה איזשהו מקניזם כזה שהוא יותר חכם מאיתנו ושהתוצאה האוטומטית שלו היא צדק. אבל אני חושבת שקריאה גם באדם סמית וגם בכל מי שהתמודד אחרי זה עם הרעיונות האלה מלצת אותנו להבין שצדק זה מלאכה יותר מורכבת ושמכונה לא יכולה לספק אותה.
דוקטור רוני הירש, תודה רבה.
תודה.
עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה, ושלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אם יש לכם הצעות למרואיינים, לנושאים לפרקים או תגובה מכל סוג שהיא, אתם מוזמנים, כמו תמיד, לשלוח לי מייל בהילה, hila@globs.co.il. www.thebookshop.il או לחפש אותי במדיות החברתיות השונות, ובמהלך החג שלחתם לי כל מיני תגובות נחמדות ששמחו אותי, אז תודה רבה. תודה לכולכם שהזנתם, ותודה לדוקטור רוני הירש. אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.